יום שני, פרשת מסה. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים, אלה מסה, פרשת שבוע. אנחנו מתחילים את הדברים עם מפגש מרתק ומרגש שהוביל לי אחד את הטיימה שניסתן לחזור לחק היהדות. הרבי יצחק שנגל, מיקירי העיר צפת, ומחשוב מחסידי ברסלב, חוקר עשרות שנים את המסע המרתק של עשרת השבטים. בשיחה מיוחדת עם הרב בנימין כהן מהאמבסדור התורני, הוא מספר בין השאר את המעשה הבא. הוא אומר, בזמן שהייתי פעם בלונדון, נפגשתי עם איזה עורך חסידי שהתעניין במה שאני עושה. סיפרתי לו שאני עוסק בחיפוש אחר עשרת השבטים. גילה את הנינות, סיפר לי שגם הוא בעצמו חוקר את העשרת השבטים, סמבטים. והוא אומר שאותו אבות מסיפור לו שהוא עובד בין היתר למחייתו כמשגיח כשרות במסעדה יהודית. ואז הוא מוסיף לי, אתה יודע, יש לנו בחורה במסעדה, בחור מאפגניסטן, בוא תדבר איתו, בטח נשמע לנו פרטים שיסייעו לך. אז הוא מוסיף פה בסוגריים שכידוע לפי המסורת של הפתאנים או הפשטונים, שבטים שחיים בצפון מזרח פקיסטן ובצפון מערב אפגניסטן, אז הם מקורם בבני ישראל שנגדלו לאשור, משל לפרס, אחרי זה לאפגניסטן. הם מחולקים לשבטים שונים שהשמות שלהם מזכירים לשמות של שבטי ישראל, למרות שהם מוסלמים שמאמינים בקוראן, מקיימים את מה שכתוב בו, אבל הם שומרים על מנהגים שונים שמבדילים בינה לבין שאר המוסלמים בישראל, זה כמה מעניינת עם חלק מהמצוות והמנהגים של העם היהודי. למשל, הם מנהגים לא לאכול בשר גמל, למרות שעל פי חוקי האסלאם זה מותר. אותו דבר הם נמנעים מהאכלת של בשר וחלב, ומצוות המילה נשמרת להם באופן שונה מהמוסלמים. קודם כל, הם מקיימים אותה בשבוע אחרי הלידה, או במועד הראשון של הלידה מספיק חזק, ולאו דווקא ביום השמיני. ויש להם גם סנדק שמחזיק את התינוק, אם אפשר לקרוא את הסנדק בזמן המילה. דרך כלל זה הסבא. הברית גם נחגגת בפאר וברובם, ולא בצינה כמו שהמוסלמים נוהגים. עוד איזה משהו שמייחד אותם, או חלק מהם, שהילדים מגדלים משהו מעין פאות בצידי הפנים. אז שאלתי אותו אם הוא יהודי, באתי למסעדה, שאלתי אותו, אתה יהודי? הוא אומר לי, בוודאי. שאלתי אותו, איך אתה יודע שאתה יהודי? אז הוא אומר לי, אמא שלי אמרה לי, כולם עצמי יודעים שאנחנו יהודים. שאלתי שואל למסעדת עצמי, והוא אישר לי שבאמת הם עלים ביום השמיני על הפאות, אמר שבתור ילד היו לו פאות. הוא אמר לי, כמוך, אז הוא הדגיש לא כמוהו, אלא כמוך. אחר כך בגיל הבחרות, הם מגבים כתף, הם פשוט חוששים מהמוסלמים שלא יפגעו בהם. הילדים לא חושבים לגדל פאות, כי לילדים יש תירוץ יפה שזה סגולה נגד האינורה. סגולה לא מתווכחים, גם באפגניסטן. אחרי שהם כשהם גדלים, אז הם לא מגדלים פאות. ואומר הרב שנגל, שהפאות זה ממש סימן מובהק של יהדות, אין אותו בשום אומה. אז הם יודעים כן על על זה שהם יהודים, הם יודעים על היהדות שלהם, שהם סיימנים שהם מנהג ישראל. אבל הם לא מתעניינים ביהדות, ובתוך עולה בפנימה הם כבר היו רוצים לדעת יותר, אבל הם פשוט מפחדים מהשכנים המוסלמים. זה מאוד מעניין, הוא ממשיך ומספר שכשהוא שאל אותו אם יש לו איזה קמיע שהוא לוקח על עצמו, אז הוא אמר לי, ודאי, מה זאת אומרת, לכולם יש את הקמיע. הוא שאל אותו אם יודע מה כתוב שם, אמר לו, אחד וחלק, צריך לפתוח את זה, פחד מוות. סיפרתי לו שלפני 100 שנה היה רב בבוכרה שהצליח לפתוח את זה, והיה כתוב שם בלשון הקודש, תפוס את השמע ישראל. והוא מאוד התרגש מזה, הוא אמר שהוא רוצה לחזור ליהדות, אם הוא יודע שיש מישהו שפתח את זה, יצא עד סוף העולם לראות את זה. זאת אומרת שהפחד הוא המחסום שמונע אותם לשוב לקום מחצותם ולהתנהג כיהודים שמותר או מצרס. וככה, כי פשוט כפו אותם להיות מוסלמים. אבל המוסלמים מבינים שאמונה אי אפשר לכפות, אז הם מנסים גם לשכנע אותם. אחד הדברים שאמרו להם זה שהיהודים מתירנים ולא מאמינים, כופרים בהשם, וזה שכנע אותם. אז אמרתי לו, תראה, כאן בלונדון יש שכונת סטנפורד, שחיים באלפי יהודים שמאמינים הולכים בצניות, ותראה שזה בכלל לא כמו שאמרו לך. טוב, זה דיבר עליו ומדעו אותה לברות, לראות הבא שכל ימי השבוע עבד במסעדה, בשבת לא רוצים שהוא יחלל שבת, יבוא באוטו. אז המשגיח הזמין אותו לשבת. בבוקר הוא הלך איתו לבית הכנסת, באותו מחזה של יהודים עטופים טליס מאוד רגש אותו, מכיר את הפרק שעשו הקבוע, כולם הצביעו, והסתרו כבת סבותר, אז אני מגיע שהסביר לו, שזו התורה שנקרא גם משה רבנו, והיא כתובה על קלף, אבל כבר ממש התפעל, אמר, זה התורה של משה רבנו, הוא הביע את רצונו מיד לחזור ליהדות. אז הוא מספר שקנה לו תקופה, קנה לו שני ספרים שלמדים על עיקרי היהדות, ספיות א' ב' בעברית. ואחרי תקופה קצרה הוא חזר לאפגניסטן, הוא התחתן עם אחת הגדולות השבט, והוא אומר, מסיים הרב קינגל, שהוא שמע שאחרי זה הוא חזר ללונדון, התגייר בבית דין חרדי, הוא ביקש לא יפרסמו את תשובתו ליהדות, כדי שלא יפגעו בבני המשפחה שחיים באפגניסטן. אז כאן, מתוך המבשר התורני שהתפרסם לפני כמה שנים. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי, שמובא בעיני השולחן שבת, והתוספוסי, התפרסם על ידי אחד הנינים, אחד הנינים של כבר נראה, של משפחת ליבסקר. משפחת ליבסקר הנודעת, שלטה לארץ ישראל, בראשית ימי המדינה, שלחו אותם לעיר לוד, שנכבשה לו מקווה, דבר שאני מחליט לחבים את הכנסת. אוי מרים ואוי עשים, הם תפסו איזה בית נחוש, קבעו אותו למקום תפילה. וזה לא מספיק, הם רצו גם חום לבבם, לאבא סבירי והפרירי. צריך גם משיבה, מצאו עוד בניין נטוש, כתבו שלט, כאן תקרא משיבה. טוב, כמה ימים אחרי זה הגיעה הסכנה הסתדרות עם תפי משטרה. מה זה הדברים האלה? ישיבה, בית הכנסת, זה דבר כזה, אנחנו בונים מדינה סוציאליסטית. זה שייך לפעם. אנחנו יוצרים את העתיד, הורידו את השלטים, שם המחסורים, קבעו שלט, כאן נקרא מעדון נוער. סבתא מלכה ליבסקר יצאה מהבית בסמוך, שהיא מסתרת והמומה ונערה למקום, היא תוכן. הפיל את המחסום ובא לקרוא את השלטים, קטין ניגש אליה ואמר לה, תזהריות, שתבחתי מחוק, אני אשתוכל בצוהר. אבל סבתא מלכה צעקה לה, בואו, אנחנו באנו מרוסיה, אני לא פחדנו מהבולשיביקים. אמרנו את סטלין, פחד מכם, תהיה פה ישיבה על אבכם וחמתכם. הקטין התקרב אליה והיא. סבתא מלכה מתוך סערת נפשה הנחית הסתירה מצלצלת על החיות. נהיה במקום שקט, והקצין הנדם למרבה הפתעה תוצבים לעשות כלום ועזב את המקום. אחרי כמה חודשים דופק יהודי עם זקן וכיפה על הדלת של משפחת ליבסקר. הוא אומר, אני הקצין שקיבל את הסתירה, מאז עלו במחשבות רבות, אני נלחם ביהודים, זה התפקיד שלי. וחזרתי בתשובה. מאז נוצר קשר מיוחד בינו לבין המשפחה, הוא היה מגיע לכל הסמכות, אני תמיד היה אומר שהספירה של סבתא מלכה היא זאת שהחזירה אותו בתשובה. עם אותם, עם השנים, אותו קצין עשיר, אותו קצין עשיר, היה להאמין. והוא היה אדם עמיד ותורם למוסדות תורה, החסד והחשוב מכל, שצעיו למדו ולומדים בישיבות. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, אורי מיקלו תהיינו לוחם. סיפר מובא בעלי בישראל שהרב רוסמן, פרופסור רוסמן בצד. סיפר שהוא שמע מידידו, אגב הצד הגרשון של ברון בצד, היו ביחד בארצות הברית קרוב לשלוש חודשים כדי לגייס נדיבים ותומכים. לרעי הקדוש של הקמת הנתיב תוזר את ישראל, להצלת ילדי צפון אפריקה, וסיפר לי, אומר הרב רוסמן, סיפר לי בשולם, בזמן מלחמת העולם הראשונה, הטורקים שלטו בארץ ישראל, שמצטרפו לה, כיצד למלחמה הוציא גזירה נוראה שעל כל תושבי ארץ ישראל חובה להתגייס לצבא, רק נתיני חוץ לארץ היו פטורים. אלה שהחזיקו ברשותם פקודות ודרכונים ממשלות זרות. ההתגייסות לצבא הטורקי כמובן הייתה סכנה גדולה לחיי המתגייסים, מיד עם הגיוס שלהם שלחו אותם לשדה הקרב, ורבים לא חזרו, נפלו ככללים מארצות מלחמה. סכנה לא פחות גדולה, רחפה על כל אותם צעירים שהסתתרו וערכו, כל מי שנתפס, היה צפוי לעונש מוות. הטורקים רצו לזרוע פחד בעליה, תפסו כמה צעירים כאלה, ותלו אותם בראש חוצות כל שער יפו. בירושלים התגורר יהודי בשער בחיל ורקר, הוא החזיק ברשותו דרכון של תושב חוץ, ותלך חופשי, המשיך לסכים כרגיל, לא מחד הגיע הבית שלו, בחור מבועל, חבר כסיד, מספר רבחי שזה זמן רב, שהוא הסתתר מהטורקים, אבל למזלו גילו אותו, ושם אותו בצור, עד ספון משפט מוות, הוא הצליח להשתחרר במקום ההסתרו, ובלשון לילה ברח, הוא התחנן לנפשו בקש מרבי חיל שעזרו לו להבריח אותו מחוץ לירושלים, לפרדסים, סביבות בתח תקווה, הוא שמע שם שמסתתרים שם הרבה צעירים, כי שם החיילים מחפשים. אז רבי חיל חשב מה לעשות, צד אחד יש אפשר אותו להציל נפש חף מישראל. מי שאתה מסכן אותו, אם יתפסו שהוא עזר להריץ. טוב, הוא אמר משמיים גלגלו שהלכו יגיע אליו, סימן שהוא צריך לעזור לו. בחצות הלילה יצאו לדרך, כדי לא להתקל עם שירות החיים שמצויים בדרך הקפות, אזור הדרך המרכזית, ירדו במורדות שכונת ליפתא. וככה המשיכו בין ערים וגבעות, הגיעו לאזור מוצא, שם טיפסו, עלו דרך היערות והשדות. וככה ראו מרחוק, כשהם ראו כל פעם מרחוק פתרונים מהצבא, אז הם השתתפו בין העצים. טוב. כשהפציע השחר, כבר היו קרובים ליעדם ולפי הבנתיים, יצאו פה במקום סקוני. כאן פנה הבחור לרבי חיל ואמר לו, אני חייב לך את חיי. השמיים זיכו אותך להציל אותי. כמו שאמרו חז"ל, כל מכה נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. מי יכול להעריך ולשער את גודל, את זכות שזכית? אמר לו אותו בחור. יש לי רק בפרישה אחת ויחידה. למענך, ולמה הצוותך, חבל שהמצווה הגבולה שזכית בה, תרד מהערך שלה. אז אנא, שמור את מעשה הצלה על ההצלחה, שלא יבדע על ההצלחה, וככה תשאר המצווה בשלמות. רב שולם, סיים את הסיפור ואמר, שרבשים יקיים את הבקשה של הבחור, ובשך כל סוף חיים שמר תספור לעצמו, ואפילו בני בייסו לא ידעו מכל העניין. רק בזיכרותו, לפני שהוא נפטר, הוא גילה את זה, כדי להעביר מסר חינוכי לדורות הבאים, כמה צריך להתמסר. עבור הזולת, אפילו עם העניין קרוב ומסירות נפש. ואנחנו ממשיכים עם ענייני דיין מבין המצורים. יש פה מאמר נפלא של הרב ישראל לאיו שליטה, לצפות לישועה באמת. הוא מתחיל פה עם דו-שיח בין הסבתא לנכד, ששאלת אותו למה אתה לא אוכל את היתרות עם החלב? אותו מאכל עממי שהיו נוהגים לאכול בתשעת הימים. לפני שהיה כל התחליפים של החי והסבתא. אז הנכד אמר פה ישנו, זה לא מספיק מתוק, צריך להוסיף קצת סוכר. סבתא מתפלט, היום, תשעת הימים, אתה מבקש מתוק. הנכד שמע, הפנים והבין, והוא אכל את היתרות כמו שהם, קצת פחות מתוקות. אותו דו-שיח אומר הרב לאיוש, מה שתתנה לפני כמה מאות שנים, ממש דמות לחור, בשנים שעוד גם ילדים לשש יכלו לחוות את החכמה של בית המקדש. אבל לא, השיחה הזאת בין הסבתא והנכד הייתה לפני כ-60 שנה במלט שמול חיים, ושלימים הפך להגר בשמול חיים דון. דיין ורב קהילת חניך הישיבות מודיעין עילית לבין סבתא של העליה שלו. מדי שנה אומר הרב לאיוש, שצפה לנו הרב דון, שברכים את חודש אב הנזכר, הייתי בן שש, והתגובה הזאת רצנת של סבתא. לי קשה להקל בלכות המועד שבין המצורים, אני עוד בכלל בלתי אנשים בלבטים שהיו בוכים בכנס, שובים לאור נרות ולא לאור חשמל, כשמעברה קבוע עם החשש שיכבו הנרות. ציפיתי לישועה, זה אחד השאלות שאדם ישאל כשהוא יבוא לתת דין וחשבון לפני בית דין שלנו. זה מלמד אותנו שהציפייה לישועה, לא איזה חומר בעל מששתכת רק לחידי סגורה. אנשים מורמים מהם, הרי בבית דין של מעלה, לא שואלים על חומרות ועל אנקדוטות מסגרות. אם שואלים את השאלה, זה יחד עם שאלות נוספות שעוסקות במהות, במהות ההוויה של האיש ישראלי, נסעת ונתת באמונה, קבעת את אימא תוירה. הגורך אומר, הגורך שהציפייה לגאולה, חובה של כל יהודי, כמו החובה לשאת ולתת באמונה ולקבע את אימא תורה. ולצערנו הרב, לא כך הם פני הדברים, בקרב רבים מאיתנו. סיבה לכך היא משום שמצוות הוולוס על חורבן הבית, ועל גלות עם ישראל, היא לא קלה עבור מי שלא חש בחיסרון של הבית. כי איך יוכל אדם להתקבל על גלות עם ישראל אם הוא לא מרגיש שהוא גדלות? כמו שבבית, אוכל אסלף מוי, שייסס, קויסו, ארגון מלט בסדר לא מופיע בבור, למה כמו נגון נביא, לכאורה הכל בסדר. גם אם לא הכל רע שיסדר, זה כבר בעיה אישית שלו, והוא שנו יטפל בה, והוא שנו יתקלם ממנו. מי חושב בכלל על הצערות של כלי ישראל, אנחנו בן הבית הגדול, ביתו של השם יתבורך. על גלות העם, ויצר גלות השכינה, כל זה הפוך מאיתנו. כן, החובה של ציפיסו לגאולו, מה פירושה? לצאת מהמסגרת המצומצמת. החשיבה הבלעדית על מה שקורה איתנו ועל הצורות האישיות, צריכים להביט בעיניים רחבות מחוץ למסגרת האנוכית, לתת את הדעת על צורות הכלל, לחשוב ולדמיין מה היה כשכן היה לנו בית המקדש. הרי הכיר בצילוקים של באותם ימים זה בלתי ניתן לתיאור. אז תמיד זה המקום להשרות השכינה. בתוך עם ישראל, כשהשם משרה את השכינה בתוכנו, הרי השפע הרוחני והגשמי שעורד לעולם, הוא לאין ארוך יותר מהשפע שאנחנו זוכים לו עכשיו. על זה אנחנו צריכים להתאבל. על הרצינות ששומם, שואה לימון חובו, על קורבנות, על קורבנות שמחפרים הגרונות שאינם, מזה אנחנו צריכים לספור את לפיר בסלוקים, שמשפיעה שפע רוחני גדול יותר בצד ישמע כבולה יפה. ומסיים את המאמר הרבלב של סיפור שסיפר הרב הגוין בצוק לוינשטיין. יותר מ-40 שנה אפילו בבית של ההורים שלו, גאו בשנות מודה לרב שטיימן זצל, קלטת שהוא שמע שם מילים, אל נאוס גובל. אחרי כמה דקות באה הרבנית שטיימן ואמרה להם, שהרשימה אומר שהשיר הזה מעורר אותו גדול למתנית גוש, שאלה פרקות ולימוד. לו יהיה מסיים הרב לייש, לו יהיה, שגם אנחנו נתגעגע, והיה באמת, נרצה באמת, נרצה באמת. חזוק על תפילה אמיתית שלא שווה ריקום, ובעירו, ובעירו יבוא מהמית גוש, וסישרי שמשכן על העולם. אומן ואומן. ואנחנו משכים רבותיי, יהלומים מגדולי ישראל, יש לו דברים נפלאים, כמו תורו של הרב הנגר, שליטרו של בת משפס לימר, שיפור לבי ג'רוב הגיע לארץ, הוא עמד ועשה גמרת להקים, לשקם במוסדות שלו, את בעצם החזניש. מה לעשות כשלא יתבטל מהתורה שלו, החזניש יעץ לו, שיקבע יום יום סדר עצוף בלימוד. וככה הוא עשה 8 שעות מדי יום, על שב במקום מסתר, ועל לומד ברצף מן כמור. פעם נאלץ הרב שלמה הופמן זצל. רגש את טלפונים בג'רוב לבניין דחוף. לימים הוא תאר את מה שהתרחש. הוא אומר, ניגשתי לאותו מקום לצפתי מאחרי הדלת. קולה של טלפונים בג'רוב נשמע היטב מבעד הדלת וסגורה. נתקתי לה בעדינות, אבל לא נעניתי. קולה מיוצמי נשמע כשהיה, בלי שום הפסק. שוב נקשתי החשב, ככה פעמיים, 3. אני חושב שזה עניין מאוד חשוב, לא סובל דיחוי. התחלתי לכבוד בדלת בעוצמה רבה, עד שנשמע ממש הד, אבל זה לא עזר. בדקתי עם הדלת מעולה, משכתי בידית להפתעתי נפתחת. אני רואה את הרב עומד ברגל אחת על הארץ, השנייה לפסל, הראש שלו נשען על הידיים בין שתי הרמות של ספרים. טוב, התחלתי להשמיע את הקול שלי בחדר, אבל הרב עדיין בשקוע בלימוד, לא שם לב. הרעשתי בהזזה של רעיתים, דפיקת ספרים, להפתעתי או לתדמתי, הוא עדיין שקוע. חצי שעה עמדתי ככה. ואז הגיע הרגע שהרב קנמן הרים את הראש ורמה ספרים, הוא רוצה לקחת את הספר מהארון, ואז הוא הבחין בי. אז הוא שאל אותי בנימות, אם רק עכשיו הגעתי. ואנחנו משכים רבותיי עם השוט היומי. שאלה בשולחנו של הרב הגוי, כמות חלה בשבר זכות שלי את המול, ובוא אני עוד שמחה. עובר רחמון אל אצלן, בתוך 30 של הוילוס. אסור ברחיצה, שם הוא יבוא להסתפר, והנה עכשיו ב-13 שבועות, הרי אסור לכולם להסתפר. ואין חשש שם הוא יסתפר. אז האם נפיר לו לרחות? אז הוא מספר ששאלה דומה משאלה, על משאל הרב שלמה קלוגר זצ"ל, בכתוב תם ודעת, הגיעה לספרת העומר, שם הוא כותב לאסור מהטעם שדלג בעומר מותר להסתפר. אז יצא שבימים הקרובים לפתירה, אם מותר לרחוץ, יושב בלג בעומר יחזור לספור חיצה, ולכן לא יקלוק בתקונה. והוא מוסיף את שני שאומרים שהטעם של העץ הרוחית שלו נוסם גזר הסקיבוס. אז לפי האדם הזה ודאי שאין להקל. אם כן, לדבריו יש ללמוד גם לגבי בימי המצור, מהראש פרטבות, לא לשנות את התקונה, וגם שום גזר הסגיוס. קיבוס. גדר הסקיבוס כמובן, והשם יצבורך יהפוך לנו ימים האלו לסוזן ולשמחו, שור ונחומו. יושב ונחמני עם כל הבלעצים לאורשם בימי רבי ימי. ואנחנו משרים דפעים בהלוך, אנחנו עובדים רבו יסד בסביבה מתוף ד' סעיף א', האם מותר לעבור תחום שבת ואוויר? מדוע ליאור נובי לא יבוא בשבת לבשר את הגאולה? על כך ועלות נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשור מפי הרבנים הגאונים, במגוון שפות, ובעברות, לרוות נחת ולגדל בתורה. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את העניין האחרונים בעל אחרי. איסור היציאה מחוץ לתחום בשבת וביום טוב, ספק בידינו אם זה דווקא פחות מעשרות צרכים, או גם מעל עשרות צרכים. זאת אומרת, האם הליכה לגבי קרקע, או את גבי דבר של הגובה שלו פחות מעשרות צרכים, שנחשב לעניין זה כקרקע. או על גשר שבו הלכת עליו וכדומה, גם אם הוא גבוה יותר מעשרות צרכים, הוא נחשב בעצמו כקרקע, זה אסור בוודאות. הספק פה הוא לגבי הליכה על המדין, שהגובה של עשרות צרכים הוא יותר, והרוחב שלהם פחות מארבע על ארבע. שההליכה לגביהם לא נוחה, זה כאילו הולך באוויר. הספק הזה קיים לגבי גם לגבי הליכה באוויר, ממש, במצאות אמירת שם, צורה נסית, שבעלי מדרגה גבוהה, בקדושו ותאר השתמשו בבית הסוף. ולהלוך בתחום של 2,000 אמו, ניתן להקן בכספק דרמו נקולה, אבל בתחום של 12 מיל, של ידעי שסורות דאורייסה, צריך להחמיר, כך מזה איזה שכנוך להלוך. לדעת הגויים, הלוך בדעת הסוברים, שאין בו איסור דאורייסה. עכשיו, בכתבו הפוסקים, שזה הטעם של יום נובי, לא יבוא בשבת לבשר על הגאולה, כי הרי הוא יורד במרחק שיותר מ-12 מיל. אך הספר שואל על זה, הרי אין איסור תחום במרחק של 12 מיל. ולא במרחק גובה, ועוד הוא שואל, הרי גם עם בריתות שמערכות בשבת, אז אומרים אל יום, מה לך הבריאות עמוד על ימיני? גם מכינים כסף של יום, הרי שמשתתף בהם. אז הוא מבאר, אך ספר של יום נובי יש שתי צורות של התגלות. אחת, בלי גוף, ואז דינו כמלאך, מלאך לא מצווה איסור תחום. וזו הצורה שמשתתף בבריתות בשבת. ועובר מאחת לשנייה, למרות המחק שביניהם. והשנייה זה עם גוף. ואז זה לא כאדם שמצווה על יצרות חומים. וזאת הצורה שיבוא להתגלות בבואו לבצר גאית המשיח. וגופו אומר, שם ספר נמצא בגן עדן התחתון, ומשם לירושלים, שבה עתיד להופיע, יש מחק של שטח של יותר משנייה לתאריה. יש מהראשונים שכתבו לא לברך ברכת טלבוניה, כאילו שלבוניה בליל שבת ובליל יום טוב. ולמה? כמו שיש תחום למטה בו, רץ כך יש תחום למעלה. רואי לי למי שמקדש את הגבוה נחשב כמקבל לשני השכנה, הרי זה כאילו שעולה למעלה, למקום שמחוץ לתחום, כדי לקבל את זה שני, וכך פוסק הרמות. השוט הרשב"א מביא השואל את הדברים האלו בשם רב משה מקוצי. הוא מבקש לשמוע מה הרשב"א אומר על זה, ואומר לו, הרשב"א לא ידעתי מה העניין זה, שתחום עם ברכת הלבונות. שעל הלברך קופץ, הוא לא קופץ למעלה, עד מקומה של לבונה, ועוד שגרבה שלא מברך על לבונה, אלא ליועץ רבוך. והוא יתבוח לנו למעלה מעשור, ולא למעלה מתחומים, שהוא למעלה מכל זה יהיה רב. אלא שאנו כמקבלים בני השכנה, ומוסיף הרשב"א שהוא בדק, ספרי רב משה מקוצי, ולא מצא דברים אלו. אבל למה יצא? כתבו הפויסקים שעל פי קבולה יש טעמים רבים נוספים, ולכן אין לברך בלילות שבת ויום. עד כאן בניין לפעמים בהלוכה שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. שתי ערים, שהמחק ביניהם הוא 4,000 אמו, ובקו הגבול המשותף של התחומים שלהם יש מאגר מים, שהחלק שלו בתוך התחום הזה והחלק בתוך התחום הזה, לדעת שחנוך אסור לשאוב מים מהמאגר ולטלטל אותם יותר מ-4 אמו. יש מטרים, ואם יעמידו בקו הגבול המשותף של שני התחום המחיצה, שלפחות תפח אם אין המשהו קו במים, בכל הדעות מותר לשאוב מים מהמאגר ולטלטל אותם. וכמו כן, אם המרחק בין הערים הוא הרבה יותר מ-4,000 אמו, המאגר מתפרס על פני כל השטח שבין שני התחומים, כי נכנס לשני התחומים, לכל הדעות מותר לשאוב מים מהמאגר בתוך תחומי הערים ולטלטל. נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו באותו יום, על פי הדעה יקרה בשכונו, בני הבית, מלבד האישה, לא רשאים לתת פת, עבור ערב חצרס בניגוד לרצונו של בעל הבית, אבל אם לא ידוע על ההתנגדות מצידו, אז באופן שהאימנות מבוטלת את העיר, או שהוא רגיל בעצמו להשתתף בו, אז הם יהיו רשאים לתת פעד גם בלי ידיעתו. וזה היה חצר, בכל אופן שהוא לא רשאים לקחת פעד ולא ידיעת בעל הבית. ויש אומרים שבינם כדין בני הבית, על פי הדעה המשנית בשכון האורך, גם אשתו של אדם לא רשאית לתת פעד משלו לעבוד חצרס בניגוד לרצונו, אלא אם כן האימנות שלו, מההשתתפות בעירוב, מבטלת את העירוב בנוסף, ובנוסף הוא רגיל להשתתף. ולקראת סיום החפיצים בחיים, חפיץ חיים יומי, כולם הזמנים מצטרף ללימוד הימים בחפיץ חיים, אנחנו עובדים בסעיף הראשון של כלל ח' הלכות לשנורת. שם החפץ חיים כותב שגם על קרובים אסור לדבר לשנורא. למרות שפעמים רבות, אדם לא מקפיד על שנורא שסיפר עליו קרובו בגלל אהבת הקרובה שביניהם. והביאור מוסוף הם מציינים כמה אחרונים שתמו על זה, שזה סותר לכל מה שהוא כתב לאל, שאדם שסיפר דברי גנות על עצמו לפני שלושו. הוא הראה בזה שהוא מתרצה ומסכים שיספרו עליו, מוסר לשם לספר את זה הלאה, בגלל שלא יצייבו, שלא יתכוונו לגלות יותר ולבייש אותו. לפי כל הפרטים שמזוהרים שם. אז למה כאן אסר לדבר לשנור על קרוב למרות שהוא לא מקפיד על זה? אז בחושות לחופץ וחיים הוא כתב לחלק בין מצב שאדם מספר בגנות עצמו בו בין שהוא לא חושב שזה יתפרסם, שאז יהיה מותר, כי לא יקפיד יותר על כבודו יותר ממה שהוא מקפיד. וזה מקום שהוא לא מספר בגנות עצמו, אלא רק לא מקפיד על זה שדבר עליו, שבזה רק הקפיד כן על כבודו ועשר שבו בגנותו. עוד חילוק מביא בשיעור העיר, שכאן, קרוב, לא מקפיד על הספר, מצד אבא סקורבא. זאת אומרת שבאמת הוא כן מקפיד, אלא שהכל פשוט חס לאבא. ולכן אם הקרוב שלו ספר בגנותו, בדיעי ולנחל לו, הוא לא יריב אותו. ולכן ברור שזה לא מתאים לספר בגנותו. למה באמת עובר המספר על איתו, וגם נענש, גם כשאדם שעליו נאמרו דברי הגנאים לא מקפיד, הרי לכאורה זה לא יתגור אם ביקש המספר מכיל ממנו ומחנו. אז יש שבייר, יש שבייר את זה על כמה שכתב אנחנו צריכים לאל, שבייצר לשנור הם מלבד האבוין שבנו במחווי רות, שמתכפר כשהוא מוכל לו על זה, אז עובר גם אבוין שבנו דו למוקוים, שבא על רצון השם, שסיבה שלא לדבר לשנור. והאבון הזה, האבון הזה לא מתכפר במצווה של החבר, אלא בחרות ביבי לקבל לו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. המחמם במרים מנוב, בסיף של זדיקים, הוא בא שאומר, עיקר התפילה שלנו צריכה להיות על חומל ביצמית זה שיבנה במאירו. אנחנו רואים שרוב העולם מתפעלים על הבנים שלהם, לאושר וקוברים. לא מתפעלים על העיקר, ועליהם נאמר, פוי כדו בונו וסלבונים. זה נחשב אבון גדול בעיני השם יזבור, שמתפעלים רק על בניהם ולא על שכני הדברים. שתדל אם כן רבותיי, לפני כל תפילה על הדרכים שלנו, שתדל לבקש גם על גילה נתמי קדוש. ועזרת השם, בנתי לי מאוד בימינו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשמיות וכל תוסלה.